היום יום רביעי, י' באייר תשע"ב, יום הרצל, כפי שנקבע על ידי חוק הכנסת, ואנחנו ממשיכים בספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג. והנה אנחנו בפרק 45. כן. תודה. בעמוד ק' א', בעמודה השמאלית. וכן תמצא. מה זה בכלל תמצא? אנחנו עסוקים במצוות המתלוות אל יציאת מצרים. יש מצוות שיש להם עניין מיוחד. הם זכר ליציאת מצרים. למדנו גם על, כבר על התפילין, כמובן על קורבן פסח. ואנחנו גם לומדים על מצוות השבת, שאף היא, מצוות השבת, היא מיוחדת בזה שהיא זכר ליציאת מצרים, לפחות לפי מה שכתוב בפרשת ואתחנן, לעומת הכתוב בפרשת יתרו, ששם נאמר שזה זכר למעשה בראשית. וכן תמצא, אנחנו רואים שיש עוד מצוות שקשורות ליציאת מצרים. וכן תמצא מצוות הרבה, שנאמר אצלם וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ואז יש לנו פה רשימה. בפרשת תצא, דברים כ"ד, לא תתה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. כי תבצור כרמך, לא תעולל וגומר. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. כן, יש הרבה מצוות שעל כולן התורה אומרת לזכור את יציאת מצרים, או שהיינו עבדים במצרים. וביאור עניין זה, כי מאחר שהשם יתברך הוציא אותנו, הוציא אותך מארץ מצרים, מבית עבדים, הוצאה מבית עבדים מורה שנתן לך מעלה אלוהית, כמו שהתבהר. מה התבהר? לפני כן שמצרים היא השליטה של החומר, והיציאה ממצרים היא היציאה מן השעבוד החומרי. אם כן, זה שהשם הוציא אותנו ממצרים זאת מעלה. אלא מה תאמר? גם שאר העמים הם בני חורין, למרות שהם לא יצאו ממצרים. הסביר לנו המהר"ל, לא. מי שהיה בעבדות ויצא ממנה, החירות היא עצמית לו. לעומת שאר העמים שלא התנסו בשעבוד, אז החירות איננה עצמותית להם. וכל מי שיש לו מעלה זאת, ראוי, מי שיש לו מעלה אלוהית הזאת, שיהיה משגיח לגר, יתום ואלמנה. כי זאת אומרת שיש קשר בין המעלה האלוהית לבין המוסר. השאלה מה הקשר? למשל, בקלות אפשר היה לומר שהשגת האלוהות היא עניין אחד ששייך למעלה השכלית של האדם, ואילו משפט גר יתום ואלמנה זה שייך למוסר של האדם, נכון? לעולם הרגשות של האדם, לערכים. היה אפשר אם כן לעשות הפרדה כזאת, אבל כאן יש איזה עיקרון יסוד של היהדות כולה, שהשכל והמוסר הם עניין אחד. זה משהו מיוחד ליהדות. יש בשאר השיטות, יש קשר בין השכל למוסר, אבל לא זהות בין השכל למוסר. לעומת היהדות שבה, אם האדם לא מוסרי, הוא איננו חכם כלל. או, וגם אם הוא לא חכם, הוא גם לא יכול להיות מוסרי. אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד. לכן, אומר לך המהר"ל, קנית מעלה אלוהית, אם כן, זה מחייב שאתה תהיה משגיח על גר יתום ואלמנה. כי נתבהר, מה?
מה? אדם לא מוסרי, הוא לא יכול להיות חכם?
נכון. כלומר, אם הוא לא מוסרי, אז הוא לא יודע את האמת. ואני אסביר גם למה. זו שאלה מעניינת מה שאתה שואל. לכאורה, מה זה קשור? אני יודע את האמת, למרות שאני לא מוסרי, מה זה קשור לאחד השני? התשובה היא, שמה זה אמת? אמת זה לדעת את המציאות כפי שהיא. נכון? והמציאות כפי שהיא מוסרית, שהרי היא תולדה של אקט של בריאה. והמעשה של הבריאה זה מעשה מוסרי, זה הענקת זהות לזולת באופן רצוני. ולכן, אם אני לא מוסרי, אני רחוק מן המציאות, לכן אני לא יכול לדעת את האמת. בסדר? חילוני שהוא לא שומר תורה ומצוות, האם הוא לא חכם, אתה שואל? אני שואל את זה אחרת. האם מדובר בחילוני מוסרי או לא מוסרי? אם הוא לא שומר מצוות, הוא לא יכול להיות מוסרי? אדוני היקר, יש לי חדשות בשבילך. יש הרבה אנשים שהם לא שומרים מצוות והם מוסריים. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. התורה אומרת את זה. שהרי אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שהמוסר זה בא לפני התורה.
אבל מי שלא שומר תורה ומצוות,
כן,
ברמה שלנו, הוא לא יכול להיות מוסרי בצורה הזאת.
תסביר לי מי. לא, אני הייתי רוצה להבין, סליחה, אני רוצה לדעת על סמך מה אתה אומר את מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר שמי שלא שומר מצוות לא יכול להיות שהוא באופן מוחלט מוסרי. תסביר לי על סמך מה אתה אומר את זה. זה לכאורה חדש בשבילי.
יש לו חלק מהמצוות שהוא לא מוסרי, הוא לא מקיים אותן.
רגע, אני לא מבין. זה שהוא לא מקיים מצוות, זה כשלעצמו דבר לא מוסרי? כלומר, אדם אוכל בשר חזיר, זה לא מוסרי? אני שואל אותך. הרי כבר מצאנו אצל חכמי ישראל שהם חילקו במצוות בין מצוות שהם מכנים אותם שכליות או מוסריות לבין מצוות שמעיות.
אבל עצם העובדה שאוכל בשר חזיר ואני יודע מזה, כל מוסרי כי הוא פוגע.
מה? סליחה, אני רוצה להבין משהו. אתה אומר עצם זה שהוא אוכל חזיר ואתה יודע את זה, זה כבר לא מוסרי כי זה פוגע בך. ואני שואל אותך, למה זה פוגע בך? למה? אני שואל למה? למה אתה אומר שזה פוגע? הוא יהודי, אבל הוא פטור מן המצוות. סליחה. אדוני היקר, יש לי קושיה על דבריך. אתה רואה, אתה הולך ומדייק בדברים, וזה עוזר לנו. אתה אומר שמאחר והוא יהודי, הוא מחויב בקיום המצווה. נכון? זו הטענה שלך? מדוע כבודו מתעלם מן המעמד המפורסם בהלכה של התינוק שנשבע? שפותר אותו. לא לכל הדעות, אבל אלה שלא סוברים את זה, התינוק שנשבע. עכשיו, אתה אומר זה לא לכל הדעות. זאת אומרת, נכון, אלה שחושבים שאין לחילונים דין של תינוק שנשבע, טועים. מאחר והם טועים, אז הם סבורים בטעות שהחילוני לא יכול להיות מוסרי. אבל זו טעות. האמת היא שהחילונים היום, יש להם דין של תינוק שנשבע, וממילא אין זה פגיעה, זה שהוא נוסע בשבת זה מובן מלאב, למה שהוא לא ייסע בשבת? הרי בכלל לא מודע לזה שהניסיעה בשבת היא דבר רע, נכון? אלא מה תאמר, אני האדם הדתי, הדוס האורתודוקס, רוצה שאתה תיסע לא ליד הבית שלי אלא מאחורי הבית שלי, כי כשאני רואה אותך נוסע זה מפריע לי נורא, כשאני לא רואה אותך זה לא מפריע לי. ומה עם הדרך שמאחורי הבית שלי היא מעריכה את הדרך ואז הוא ירבה במלאכות? אלא מה? זה מוכיח שהתביעה הזאת שאנשים לא ייסעו ברחוב שלי, זה כבר לא תביעה דתית, זה תביעה של איכות סביבה, קוראים לזה תביעה של איכות סביבה. איננה יכולה לקבוע יחס מוסרי אל אנשים, מובן? לא, בסדר, אז אל תספר לי סיפורים. כן, וכן תמצא. אז אם כן, אני חוזר פה לדברים שאומר כאן המהר"ל, אנחנו כבר הגענו לעמוד קעין ב' בעמודה הימנית. כן, אז הוא מסביר בשורה השנייה, וכל מי שיש לו מעלה הזאת ראוי שיהיה משגיח לגר, יתום ואלמנה. כי אתה יודע, יש אנשים, אם כבר דיברת על זה, שאומרים שאין היום דין של תינוק שנשבע לחילונים. למה? בגלל שכל אחד יודע שיש שיעורי יהדות, והוא יכול להיפגש עם היהדות, ולכן הוא לא תינוק שנשבע. חוץ מאשר, ככה אמרו האומרים, כנראה ברגע של חצי תרדמת, אמרו שחוץ מעולה חדש מרוסיה בשלושת החודשים הראשונים לעלייתו. זהו. אחר כך הוא קורא לו תינוק שנשבע. אגב, אם זה נכון מה שאמרו האומרים, אז זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו להכין 5 מיליון בערך בורות, כדי לדחוף לשם את החילונים. כי הרי אפיקורסים יש להם דין, נכון? שמורידים אותם לבור ולא מעלים. אז כיוון שיש בערך כ5 מיליון חילונים היום בארץ, אז אנחנו צריכים עכשיו לחפור 5 מיליון בורות, כדי שנוכל לדחוף את החילונים לתוכם. נכון? זה רעיון. אבל זה ברור שהדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, הבל ותסיים הרוח. שהרי אני, כשאני שומע שיש דתיים, זה ממש נותן לי חשק להיות דתי. כל השיעורים האלה ממש משכנעים אותי. וזה שאני לא מוכן, אחרי ששמעתי את הדרשות המטופשות במחילה, של חלק גדול מדתיים, זה שאני לא מוכן להניח תפילין, זה ממש רשע, נכון? משכנע אותך? כן, בבקשה, רצה להגיד משהו. כן, ודאי. ודאי, אפשר לשים בבור גם בלי סנהדרין. אז כיוון שיש 5 מיליון חילונים, והם לא תינוקות שנשבו, והם מחללים שבתות בפרהסיה וכו', יש להם דעות רעות, אז צריך עכשיו לעשות 5 מיליון בורות. ולך תמצא את החברה שתחבור לך את הבורות. זאת אולי הבעיה. כן. הבעיה, עם כסף אני אמצא, אבל השאלה מאיפה לי הכסף? מהממשלה האפיקורסית הזאת. שאני צריך גם להכניס אותה לבור, אז זה קצת בעיה. מאיפה יבוא הכסף?
אולי שהם יחפרו.
כן, יכול להיות. מזכיר לי כל מיני דברים. טוב. טוב. ברור שהדברים האלה נאמרו בתוך חוסר הבנה בסיסית ומינימלית של המציאות. טוב, איפה היינו? אז אני חוזר פה לדברי המהר"ל בעמוד קע"ב, עמודה א', שורה שנייה, וכל מי שיש לו מעלה זאת ראוי שהיא משגיח לגר, יתום ואלמנה, כי נתבאר בראיות ברורות כי אין מי שמואס ומרחיק את הגר, יתום ואלמנה, כי מותם שהם בעלי גוף וגשם, אוהבים את העושר ועניינים הגופנים. אבל ישראל, במה שהוציא אותם מבית עבדים, ראוי שיהיה להם מעלה קדושה אלוהית, ואין ראוי להם להרחיק גר, יתום ואלמנה. אתם רואים שאצל המהר"ל זה דבר כאילו מובן מאליו, פשוט וידוע, שהעולם הרוחני הוא גם העולם המוסרי. מעניין, כן? זה הנחת יסוד יהודית מובהקת. בפרשת ריבית. הנה, עוד דוגמה של מצווה שקשורה ליציאת מצרים. כתיב, את כספך לא תיתן בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לך את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. אז שוב אנחנו רואים בזה קשר בין מצוות ריבית לבין יציאת מצרים. וביאור עניין זה, כי דבר זה מתאוות הגוף וחמדת הממון. ולפיכך, הרי למה אדם לוקח ריבית? לכבוד הקדוש ריבית. אין? אומרים כל בעלי העסקים. לכבוד הקדוש ריבית. למה הם עושים את זה? כי הם אוהבים את הממון, נכון? אז מה שאומר, ולפיכך נאמר שם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ארץ שהיה שם הכל עניין גופני. כי מצרים, כמו שנתבר פעמים הרבה, שנקראו חמורים, שנאמר בשר חמורים, בשרם. מי אמר את זה? שהמצרים בשר חמורים, בשרם? מי אמר את זה? מה? אתם לא יודעים מי אמר את זה? כתוב ביחזקאל. אז נשאלת השאלה, אם פה כתוב ביחזקאל, אז למה כל כך הרבה אנשים בשיעור אמרו, עשו ככה, לא יודע מי אמר את זה? הרי יש לכם הטקסט מול העיניים הפעם, נכון? מה כתוב כאן בטקסט? שמי אמר את זה? יחזקאל. אז למה עשית? לא יודע. כי? כיוון שאני שואל, זה סימן שזה יותר עמוק. לא, לפעמים אני שואל שאלות פשוטות. במיוחד שאם כתוב שזה ביחזקאל, אז זה מן הסתם יחזקאל אמר, לא? טוב. אז אם כן, כמו שנדבר פעמים הרבה, שנקראו חמורים, שנאמר ביחזקאל כף ג' בשר חמורים בשרה, אבל שם החומריות שבהם, לתת לכם את ארץ כנען, ארץ קדושה אלוהית, להיות לכם לאלוהים, וכשם שאני קדוש, כך אתם קדושים, וכל קדוש הוא פרוש, וקדוש מחמדת הגוף, שהוא אהבת הממון והוא חמדת הגוף, ולכן באמת היה איסור ריבית, שזה איסור של ההתעשרות יתרה, נאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא לקחת או כן לקחת?
לא לקחת זה בניגוד להיגיון.
נכון, אבל לקחת מן האח זה לא בסדר. כלומר, אם אני לוקח מן האח שלי ריבית, מהגוי אני לוקח, הוא לא אחי, אז זה הולך לפי הגיון, אתה צודק. אבל לקחת מן האח שיש לי מחויבות של ידידות, של אחווה, אני לוקח מנו ריבית, יש פה איזו השחתה מסוימת. כן. מודה בנס בברכה. רבנו. אני אגיד את השאלה, אני לא אענה עליה. ולשאת נאום על כך שלא צריך לברך על ההלל ביום העצמאות הקדוש מול קהל שהגיע לכותל במיוחד כדי לברך על הטובה, זה מוסרי בברכה. הלאה. אנחנו לא נרבה במחלוקת בעם ישראל. מה אתה אומר?
זה ניגוד גם מגויים, אם אתה לא מלווה לאחיך, אתה לא לוקח ממנו, אתה אומר, זה השחתה, איזה השחתה פה? להיפך, אתה עושה כסף.
אז זה שאני עושה כסף זה דבר טוב. זה שאני עושה כסף על חשבון האחווה, זה הדבר הרע.
אז גם תמכור לו במכולת, תמכור לו במחירה עלות.
בסדר, אז זה נקרא צדקה. אני מוכר לו במחירה... לא, זה שאם אני אמכור לו במחירי עלות, אז אני אמכור לו פעם אחת, יותר אני לא אוכל למכור לו. יש הבדל. כדי שאוכל להמשיך למכור לו, אני לא לוקח במחיר עלות, כדי שיתי לי פרנסה, כדי שאני אוכל שוב למכור. אז עם הריבית לא, כי הריבית היא נושכת, היא מעבר לרצון, היא מעבר להיגיון. טוב, על כל פנים זה מה שהתורה לימדה, שהאחווה מחייבת לא לקחת ריבית. נכון שההיגיון הכלכלי אומר לקחת ריבית, ואפילו הצדק הכלכלי מבחינה מסוימת, אבל כלפי אחיך אתה נדרש לחסידות, הייתי אומר לחסידות מחייבת, זה משהו כזה באמצע. טוב, ורבותינו זיכרונם לברכה פרשו כי לכך נאמר יציאת מצרים אצל ריבית, אני השם שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינו של בכור, אני השם שעתיד להבחין את המלווה מעותיו בריבית ואומר שהם של גוי. כן, בא מישהו אליי הביתה, אומר יש לך הלוואה? הוא אומר כן. אני אומר, הנה, יש לי פה כסף, זה לא כסף שלי, זה כסף של גוי. אז תשלם ריבית. כשבצד האמת, זה כסף שלי. אז שיקרתי לו, אמרתי לו שזה כסף של גוי, כשזה באמת היה כסף שלי. ועל זה נאמר, אני השם. שכשם שהשם יבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, כך הוא יבחין בין המלווה, את המלווה בריבית, ואומר שמעותיו הן של גוי. בסדר? טוב. גם כן רבותינו ז"ל מפרשים הפירוש הזה בעצמו, כי יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי ריבית להורות כי יש לישראל מעלה אלוהית. כן, אז זה בעצם בעל, ולפיכך אמר אני שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שינה של בכור, כלומר שישראל יצאו ממצרים במדרגה אלוהית לא על פי הטבע, ומפני שיצאו ישראל מעלה העליונה, בא הבחנת כל דבר, כי אין עיני בשר לו, ומבחין לכל. לכך אמרו שהוא יבחין במי שתולה מעותיו בגוי. עד כאן ברור? ברור? מה? מה לא ברור? מה לא ברור? תסביר לי מה לא ברור. אנחנו קראנו פה מילים בעברית שכל אחת ברורה מצד עצמה. אז מה לא ברור? מעותיו של גוי. זה כסף ששייך לגוי.
זאת אומרת, הכסף שיש למלווה בריבית הם מעותיו של
אני אסביר עוד פעם, למרות שכבר הסברתי. נגיד שאתה בא אליי הביתה ואתה מבקש ממני הלוואה. עכשיו, אם הכסף שאני נותן לך בהלוואה הוא כסף שלי, אסור לי לקחת ממך ריבית. אבל אם הכסף שאני מביא לך הוא לא כסף שלי, אלא של גוי, ששמור אצלי, מותר לקחת ריבית. נכון? לגוי, מותר להלוות לך בריבית או לא? בסדר, אז נגיד שהכסף של הגוי נמצא אצלי בבית. מותר לי להלוות לך את זה בריבית? אתה בא אליי הביתה ואתה רוצה הלוואה. יש לי סקיות של כסף, אתה יודע, כמו בסיפורים של פעם, ככה קשור יפה, כן? אז אני אומר, אתה רוצה 1,000 דוקטים? אני אומר, אין בעיה, הנה, 1,000 דוקטים האלה שפה על המדף, זה לא כסף שלי, זה כסף של הגוי. זה של קריסטיאן. אז עכשיו, אני רק שומר את הכסף של קריסטיאן, ועושה כסף בשבילו. אני הבנקאי שלו. אני אומר, הנה, קח את זה, ריבית 12%. האמת היא, שיקרתי. סיפרתי לבנימין שזה כסף של קריסטיאן, זה כסף שלי, אבל כדי שהוא לא יעשה לי בעיות על זה שאני לוקח ריבית, סיפרתי שזה של קריסטיאן. בסדר? זה נקרא תולה מעותיו במעות של גוי. תהיתי? אוקיי. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא הבחין במצרים בין טיפה שהיא של בכור לטיפה שאינה של בכור. כך עתיד להבחין בדבר הזה. כלומר, מה שהיה במכת בכורו הראה שיש מעלה אלוהית לישראל, ולכן המעלה האלוהית הזאת היא רואה מה שעין הבשר אינה רואה. עד כאן ברור? בסדר.
אפשר לעשות טריק? שותפות עם גוי?
טריקים זה כבר משהו אחר. נגיד שאין טריק, רק שקר. כן?
אם
הבאמה
אנחנו לא
שותפים
בשותפות מינימלית הגוי ואז הוא פתאום בכור.
כן, כן, הבנתי. אז אמרתי, אם זה טריק, זה בסדר. אבל אם אין טריק, אלא רק שקר, זה לא בסדר.
לא, אז תסביר לי. יש 1,000 שקל. מספיק שקל אחד שיהיה של הגוי?
לא, זה לא עובד.
כמה?
שום דבר. כלומר, השותפות שלך אוסרת עליך לעשות ריבית מזה.
החלק שלי.
כן, החלק שלך אסור בריבית, אין מה לעשות. אלא אם כן, אתה עושה יותר עסקה, שזה סיפור אחר, כן. אתה לוקח הלוואה מן הבנק ואתה משלם ריבית. אם זה בנק של גוי, אין בעיה. פה, אם זה בנק של גוי, אין בעיה. אם זה בנק של גוי, אתה יודע, אם הבנק הוא של גוי, אז אין בעיה. מה שאני לא הבנתי, מדוע אמרת מה אם פה? וכי אין בנק של יהודי בחוץ לארץ? לכן השאלה היא לא אם זה פה או לא פה. כל הבנקים שפה הם של גויים? לא, מה פתאום?
אז מה, הם לוקחים
מי?
הבנקים של יהודים, מסכים?
אז אתה מתכוון לשאול את השאלה שלא שאלת. האם מותר לבנק ששייך ליהודי להלוות לך בריבית? זאת השאלה. לא אמרת. אמרתי לך שאם זה בנק של גוי, אין בעיה. אם זה בנק של יהודי, לא שאלת. נכון? בסדר. אז עכשיו שאתה שואל, אז אני אענה לך. מותר להם לקחת ממך ריבית. יש כמה סיבות. הסיבה הפשוטה זה שיש היתר עסקה. היתר עסקה זה פטנט הלכתי שאומר שאתה בעצם, הכסף שאני מלווה לך זה לא מלווה, זה חציו הלוואה וחציו פיקדון, ואתה עושה עסקים בשביל הבנק. וכך שאתה והבנק שותפים בעסקים, ואז אתה מחלק רווחים שקוראים להם ריבית, אבל זה לא ריבית. זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה, זה שאתה בעצם לווה לא מיהודי, אתה לווה מבנק. בנק זה קופה, זה לא שייך לאף אחד. אבל אולי לא יהיה להם דין של מורידין, כי יש להם סיבה, כמו שהרב אמר. אבל מניין לנו להפוך אותם לקשרים לכל דבר, כמו שהרב אומר על יין ומניין וכו'. הרי סוף סוף דעותיהם, לא כפי שדרשה התורה, למצוות של צירוף למניין וכו'. זה נושא בפני עצמו. כלומר, האם חילוני מצטרף למניין? האם מחלל שבת פוסל את היין? זה שאלות בפני עצמן. כלומר, אומדם יש להם קשר אבל, עם השאלה של תינוק שנשבע, אבל לא קשר עצמותי. דעתי היא שהם מצטרפים למניין ושהם לא פוסלים את היין, אז זה נושא בפני עצמו. אני מוכן גם לדון על זה. כן? אני מתיר, כן, כן, ברור. אני מתיר, והשאלה היא למה? מה?
אמרת לנו, בצבא היית לא תדעת לא
לקטן? כן, כן, כן. אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק שנתתי לקדש, אבל בסדר, לא משנה. נתתי לו לפתוח את הבקבוק. אבל על זה יש מקום לדיון בפני עצמו.
לתלשים?
כן, גם לתלשים. ודאי. טוב.
למי לא?
למי לא? יש לי רשימה. טוב. כן.
שהבן אדם
השני
הוא
צריך להחזיר
את כל הכסף,
רוצה, כאילו, רוצה לתת לו איזה מתנה
כדי להגיד לו תודה.
הבן
אדם הראשון, אסור לו לקבל את זה?
בוודאי. אוקיי. ואז מה? אתה מזכיר לי סיפור. היה סיפור פעם עם החתם סופר. חתם סופר היה הרב של פרסבורג, אלוהי ברטיסלאבה. והגיע לחתם סופר סוחר יהודי שסיפר לו בסוד שהוא נמצא במצב של קושי כלכלי גדול מאוד, ואם הדבר הזה יוודע אז כל הנושים יתבעו ממנו את הכסף ואז הוא ייפול לגמרי, ויש לו בעיה, הוא חייב לנסוע ליריד בלייפציג, כי אם הוא לא ייסע ליריד בלייפציג אז גם כן ידעו שמצבו לא טוב, יבואו לטבוע ממנו את כל החובות והוא ייפול. אבל אין לו כסף לנסוע ללייפציג. אז החתם סופר נתן לו בסוד הלוואה, כדי שיוכל לנסוע ללייפציג ולעשות קצת כסף. הבן אדם נסע, עשה המון כסף, החזיר את כל החובות, ובא להחזיר את הכסף לחתם סופר. ובאותה הזדמנות גם נתן מתנה. הביא קופסה קטנה מזהב, מאוד יפה, מגולפת, ונתן את זה לחתם סופר. חתם סופר הסתכל על הקופסה ואמר, וואי, כמה שהיא יפה. והתחיל להתפעל מן הגילוף הזה ומן הצ'ופצ'יק הזה, ופה ושם. כולם התפעלו שהחתם סופר כל כך אכפת לו מאיך שהקופסה נראית. הוא אמר, כן, אני רוצה לקיים בהידור את המצווה לא לקבל את זה. אז לכן אני מייקר את זה יותר כדי לא לקבל, כי זה אסור לקבל משום ריבית.
אבל זה מדי הבנה.
מדרבן, למה? מצד, זה איסור דאורייתא. הבן אדם קיבל הלוואה ומחזיר יותר. זה איסור דאורייתא. למה זה מדרבן?
מתנה מוקדמת, מתנה מאוחרת. כל זה מדרבן, אבל רק אם אתה קוצה
כסף. כלומר, אתה אומר שמראש לא ייתנו את זה. כן, אתה יודע, אז זה דרבנן. זה גם טוב, מצד דרבנן זה גם חשוב. כן, משל יש לנו מצווה דרבנן לומר הלל ביום העצמאות. זה לא מצווה חשובה? חשובה מאוד. טוב, כן. לא, הוא נהנה מזה שזה יפה. מותר להסתכל על קופסה שהיא שלך ולא שלי. מותר לי להסתכל עליה ולהגיד שהיא יפה. לא, היא לא הייתה שלו. לא, לא, הוא רצה לתת לו. טוב, הלאה. ומזה תבין דברי חז"ל. לא, סליחה, אני פה דילגתי. כן, חמש שורות מלמטה. לכך אמרו שהוא יבחין במי שתולה מעותיו בגוי, שהרי המלווה בריבית חוטא ביציאת מצרים, כי יציאת מצרים זה פרישה מן הטבע, מן החומר, כמו שהתבר למעלה, ואליו יתברך ההבחנה שיבחין הכל כמו שיבחין במצרים. ואף על גב שכל העבירות הוא יתברך מבחין, ואף מה שעושה בסתר ואין נעלם מנגד עיניו. אז מה החידוש דווקא בריבית? מכל מקום, בחטא הזה הוא עניין מיוחד, כי בשאר עבירות אין לנגד האדם הבחנתו יתברך, אבל בחטא הזה של ריבית היה ראוי שיהיה נגד עיניו שהוא יתברך מבחין הכל, ואין זה אלא כפירה באותה מדרגה העליונה. אמנם עיקר הפירוש, כשנזכר יציאת מצרים אצל ריבית, יש להבין ממה שכתוב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, וחי אחיך עמך. כי מי שמלווה בלא ריבית, נותן חיים לאחר. וכיוון שדבר זה נקרא חיות, כאשר מלווה לו בריבית, הוא לוקח חיותו. ולפיכך נקרא הריבית נשך. כמו הנחש, הנושך הוא ממית. כך הריבית נושך חיות של אדם. ולכך, הריבית הוא הפך המעלה העליונה שזכו ישראל ביציאת מצרים, שהיו נבדלים מן העניין החומר, שאחר החומר נמשך המיטה והיעדר. וישראל זכו למעלה האלוהית ביציאת מצרים, שהיו מתעלים על החומר, אשר אחריו נמשך המיטה והיעדר. ולפיכך כתיב את כספך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכלך, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יש פה כמה שאלות. כל התורה היא על טבעית. אז אפשר להגיד שכדי לקבל את התורה יצאו ממצרים. תגיד, אין בעיה. לפי מה שאמרת, אין צורך להיתר עסקה, כי לכל בנק יש כסף גם של גויים. ואפשר להגיד שהכסף של ההלוואה בא מהכסף הזה. נכון. כן.
לפי הגאון, אין זו עליך, לפי הגאון, אגב בפרשת השבוע שקראנו, ויראת מאלוהיך, מה זה ויראת מאלוהיך? הקדוש ברוך הוא אתה מגיע, אם אתה מציע, יצא לאיזה חבר, אתה רוצה טובתך, עלה עליך, למה התכוונתי לטובה? זה אותו דבר פה.
נכון.
פה, אבל פה לכאורה זה פחות מסוכן. אתה אומר, תשמע, אתה רוצה 100 שקל, תחזיר 110. אני יודע לקראת מה אני הולך. בשיטה להיצא לא טובה, הוא מכשול אותו נותן לו מאחרי הגב, זה לכאורה יותר מסוכן.
נכון. לא אמרתי שלא.
אז איך זה בכל זאת?
איך זה מה? אין פה קושיה.
יש קושיה.
אמרת שלתת עצה רעה זה יותר חמור מריבית. בסדר. אני מקבל. לתת עצה רעה זה יותר חמור מריבית, אני אקרא יותר מזה. לרצוח זה יותר חמור מלתת עצה רעה.
אז למה הוא מדבר את הדוגמה הזאת?
כי הוא מדבר עכשיו על המצוות של יציאת מצרים.
בסדר. שיביא את הדוגמה הזאת.
לא, כי המצווה של לא לתת עצה רעה לחבר איננה קשורה ליציאת מצרים.
אבל משהו יותר קיצוני. אז מה זה לא קשור ליציאת מצרים?
הוא מדבר פה, אבל זה כי הנושא שלו זה יציאת מצרים, זה הנושא של הספר.
בסדר.
אז עכשיו הוא מסביר לך, כיוון שיציאת מצרים הוציאה אותנו מן הכמיהה היתרה אל החומריות, לכן יש מצוות שעניינן המאיסה בחומריות, זה הכל. לא לתת עצה רעה לחבר, זה לא קשור לחומריות או לא חומריות, זה קשור לקנאה ותאווה.
בסדר, אבל אם אתה רוצה להרתיע...
בבקשה, אבל הנושא שלנו זה לא הרתע, הנושא שלנו זה האמת. והאמת היא שיש נטיות באדם לחומריות יתרה, שכנגדה נאמר יציאת מצרים. זה הכל, פשוט מאוד. ומזה תבין דברי חז"ל שאמרו בבבא מציעא דף עין א' עמוד א', תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה בריבית בדבר מועט, כי במעלתם אין נשיכה והיעדר, רק חיים בשביל התורה שהוא חיים, ומאחר שאין במדרגתם דבר זה, הריבית בדבר מועט מותר להודיע מעלת התורה והחכמים שממחיצתם לא נמצא נשיכת נחש, והבן זה היטב מאוד. כלומר, מה שהוא אומר, זה שתלמיד, הרי כל האיסור של הריבית זה בגלל המעטת החיים. אבל כשהחכמים לוקחים ריבית, זה מזה בדבר מועט, הם מרבים חיים, לכן אין איסור. מה? לא שומע.
איך חז"ל
התירו איסור דאורייתא? הוא מסביר לך איך הם התירו. כיוון שכל האיסור דאורייתא זה להמעיט חיים. פה זה להוסיף חיים. זה כמו שכתוב שמותר להלוות בריבית לילדיו, כדי להטעימם טעם ריבית. כדי שהם ידעו כמה שזה רע. כן? אז מה, זה, אתה עושה עבירה? כן, אתה מחסן. זה כמו העיקרון של החיסון. נכון?
מה זה מעט?
מעט זה 0.32%. אני לא יודע, מאיפה אני יודע מה זה מעט? אני לא יודע מה זה מעט, אבל נתתי לך תשובה, והיא לא סיפקה אותך, אז עכשיו אני כבר לא יודע. טוב, איפה היינו? והנה התבהר לך, למה נזכר יציאת מצרים אצל ריבית? וכן במשקלות, כתיב מוזני צדק, איפה צדק? וגומר, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם אני השם. זכר גם כן יציאת מצרים, לטעם זה עצמו, כי אל אחד דבר, דבר שקר, כמו המשקר במידות ובמשקלות. והטעם הוא, כי דבר שהוא עשוי למידה ולהשוות את הדבר, והוא יוצא בהם מן השיווי, דבר קשה הוא זה. עד כאן מובן? לא. ובמדרש, אגב, היה פעם, כשהרב קוק היה באחת הקהילות, התמנה, היה חוק באותה קהילה, שההכנסות שיש ממכירת המלח במקולת, זה הולך לרב. עכשיו, איך היו שוקלים את המלח פעם? עם משקולת. אז הרב קוק אמר שהוא דורש שיחליפו את המשקולות למשקולות של זכוכית. כי משקולת של זכוכית היא מתקלקלת פחות. ומאחר ולא הסכימו לדעתו, בעלי המקולות לא הסכימו להחליף למשקולות של זכוכית, אז הרב קוק ויתר על ההכנסה הזאת. הוא לא רצה ליהנות מדבר שיש בו חשש של עבירה על דיני מידות ומשקלות. למה דווקא מהמלח? ככה בא להם. אני לא יודע אם יש משהו דווקא. הם החליטו איך לצ'פר את הרב. אז ממכירת הסוכר הוא לא קיבל כלום, ממכירת המלח קיבל. מלח, זה, אתה אומר, זה אותיות מוח, לב, חבד. מה זה חבד?
הכבד.
הכבד, אז זה בכף. ומלח זה בחטא. אז זה לא יכול להיות. נכון? מוח ולב זה יכול להיות, אבל לגבי כבד זה לא יכול להיות. כי כבד כותבים בכף. ומלח כותבים בחטא. אז אם כך זה לא נכון.
אולי
בגלל שלא צריך לעשר את המלח. אלא, אם כן תאמר, שאם הופכים את החטא, אז הוא נהיה כמו כף. אבל זה קשה לי לקבל. מכמה סיבות.
אולי בגלל שלא צריך לעשר את המלח.
אולי גם על הטבן. מה זה לא צריך לעשר? שם לא יסרו כלום, זה הבליטה. גם לא, לא רק שלא יסרו שם את התפוזים, אפילו תפוזים לא היה להם. כן, ידעו מה זה תפוז בכלל שם. גם היום לא יודעים מה זה תפוז בליטה. טוב, ובמדרש, תנחומה, תצא. מוזני מרמה, תועבת השם. מאיפה זה הפסוק הזה? מוזני מרמה, תועבת השם. מאיפה הפסוק הזה?
כתוב.
מה כתוב?
מה שם הקראת.
מה הקראתי?
מוזני מרמה, תועבת השם.
אבל מאיפה זה הפסוק הזה?
פה רשום בסוגריים,
פרשת מה כתוב בסוגריים?
תנחומה תצא.
אז תסתכל בתצא, פרשת כי תצא, תראה שהפסוק הזה לא כתוב שם. לא, בתנחומה תצא הביאו פסוק מספר אחר, לא מפרשת כי תצא. ממשלה, זה פסוק במשלה. בסדר? שבא להסביר את מה, מה שהתורה כבר אמרה. כן? מוזני צדק, אין צדק, איפה צדק יהיה לך, כי תועבת השם כל עושה אלה, כל עושה עוול. אלא? טוב, אז אם כן, הפסוק הוא ממשלה. אמר רבי חוניה, אם ראית דור שמידותיו שקר, מה זה מידותיו שקר? מה זה מידות? מה? מה אתה אומר?
נבגה.
מה זה מידותיו שקר?
משקר במקולת.
במידות, יפה, במידות. כלומר, מידות, כן, קילו, חצי קילו וכו'. זה נקרא מידות. ליטר, רבע ליטר. אז המידות מקולקלות, כן, לא מידות של הנפש. זה לא הנושא. כן. שלום הרב, למה לבעלי עסקים הנותנים פרנסה לאנשים ובכך נותנים חיים לאחרים אסורה ריבית ולצדיקים מותר? תודה. אף אחד לא אמר שלצדיקים מותר ולבעלי מקולת אסור. בכלל, הניסוח של השאלה מניח שבעלי מקולת הם רשעים. חס ושלום. אלא כנה לתלמידי חכמים, אבל בעלי מקולת יכולים גם להיות צדיקים, אז זה לא קשור לעניין. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שתלמידי חכמים עוסקים בתורה, והתורה היא עצמה חיים. לעומת זה שבעלי המקולת עוסקים במצוות, והמצוות זה נגזרת של החיים, זה לא החיים עצמם. האם הרב ממליץ על ספרי דיבור ומחשבה של הרב טולדנו על המהר"ל? לצערי הרב, לא קראתי את הספרים האלה, ולכן אני יכול לדעת אם הם טובים או לא טובים. אמנם אני מכיר את הרב טולדנו כיהודי, תנית חכם וצדיק וגם חכם, אבל הספר עצמו לא זכיתי לקרוא, ולכן אינני יכול לענות על שאלתך היקרה. מי לוקח ריבית? למה שהוא ייקח ריבית? הוא יכול לקחת ריבית מתלמידי חכמים, אבל סתם ככה הוא לא יכול. ממני? לא יודע. אני לא תלמיד חכם, אז הוא לא יכול לקחת ממני. ניצלתי. אם הייתי תלמיד חכם, הוא יכול לקחת ממני ריבית. מאחר ואני לא תלמיד חכם, הוא לא יכול לקחת ממני. אתה רואה? יש הגנה. יש הגנה לעמי הארצות. טוב, איפה היינו? מה?
יש שאלה?
כן.
העניין של הריבית, של המלווה בריבית, זה לא כמו העניין של זה שמשחק בקוביה, שכביכול הוא מתפרנס, אבל זה לא, הוא לא תורם לעולם, בוא נגיד.
יש משהו מזה, יש משהו מזה, שבמלווה בריבית הוא נהנה ממשהו לא יצרני. אבל על זה אפשר קצת להתווכח, כי יש דברים לא יצרניים בעולם, והם מאוד מועילים לעולם. כן? ההשקעות בבורסה וכו', זה מאוד מועיל. כן.
הלווה עד
שנה
שמיטה
כי אחרי למה התורה היא כל כך לטובת הלווה ולא מספיק לצד המלווה? כדי שהחכמים יהיו בצד של המלווה. כן, כלומר, כל דבר בתורה בא מתוך איזון. אז התורה אמרה דברים לטובת הלווה, וחכמים תקנו דברים בשביל המלווה. פרוסבול. עכשיו. כן. טוב, הוא ממדרש. מוזני מרמה תועבת השם. אמר רבי חוניה, אם ראית דור שמידותיו שקר, מלכות בא ומתגרה בו ונוטלת מה שבידיהם. מה יקרה? מה הפסוק שאומר את זה? מוזני מרמה תועבת השם, בא זדון ויבוא קלון. אמר, אז מה זה בא זדון? זה המלכות שבאה ויבוא קלון, שהם לוקחים את הכסף. כלומר, הכסף הזה לא יישאר בידי הצובר אותו שלא בצדק. אמר רבי לוי, אף משה רמזה, לא יהיה בכיסך אבן ואבן, מה כתיב בתרה, זכור את אשר עשה לך עמלק. עד כאן. כלומר, אנחנו רואים שמיד איפה שכתוב, לא יהיה בכיסך אבן ואבן, גדולה או קטנה, איפה צדק אם צדק יהיה לך, מיד אחר כך כתוב, זכור את אשר עשה עמלק. אז מה זה בא לומר? שאם אתה תעבור על ההלכה הזאת, יבוא עמלק. וביאור זה, כי החטא הזה קשה. במה שהוא משקר בדבר שהוא עשוי להשוות. כלומר, הוא נוטל את הקריטריון של האמת. אם אין לנו קריטריון, איזה קואורדינטה שכלפיה אתה יכול למדוד דברים, אז כל היסודות של העולם מתמוטטים. וקושי אחד גורם שהמלכות הוא קשה ונופלת מה שהיא בידיהם, כי ראוי הוא זה לפי ערך חטא הקשה. כן.
היום זה יותר קל
הרב? מה, היום יותר קל? למה יותר קל? מותר לרמות היום? לא הבנתי.
קשה היום ללמוד לרמות.
למה? קשה לרמות?
כן, במשקולות הכוונה.
אני יכול לרמות במשקולות. למשל, אם אני שוקל, ואני שם מתחת למשקל את האצבע שלי כדי שזה לא ירד.
אין בעיה, אבל אני מגיע לבית ואני שוקל. היום כל בית נורמלי חייב להיות משקל. או לאישה או...
לא כולם שוקלים כל דבר. כשאתה קונה בשוק, אני לא חושב שאתה מגיע הביתה ושוקל את כל השקיות כדי לבדוק אם לא רימו אותך.
אבל אתה יכול לבדוק.
יכול לבדוק, אבל השאלה מי בודק. כן. לכן האיסורים של משקלות נשארו אותו דבר. יש אופן אחר לחשב אגב. כי היום המשקל הוא מדויק. פעם המשקל לא היה מדויק, אז היה צריך לוותר לטובת הקונה. היום כבר לא.
להכריע לטובת הקונה.
כן, להכריע לטובת הקונה.
למה יש שתי דרגות בעונש פה? קודם המלכות והענישה במיסים או בקנסות, ואחר כך המלק.
לא, זה אותו דבר. המלק הוא אחת המלכויות. הוא בפרק שני דיבמות. דף כף א', עמוד א'. קשה עונשן של מידות מעונשן של עריות. כן? כשהתורה מענישה על עריות, זה פחות חמור מאיך שהיא מענישה על המידות. שזה נאמר בהן אל, וזה נאמר בהן אלה. כן? הרי כתוב בעריות, כי כל התועבות האל עשו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ואילו במשקלות ובמידות כתוב כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה. זה מילה שלמה, א' למד ה' ולא א' למד. אז כן, באלה נאמר אל ונאמר בהן אלה. אז סימן שזה יותר קשה. מאיפה לקחו שאלה זה יותר קשה? ומה היא משמע דלשון אלה קשה הוא? דכתיב ואת אלה הארץ לקח עד כאן. טוב, זה משחק מילים. אלה הארץ, כותבים את זה אחרת, אבל מבטאים את זה אותו דבר. בסדר? מה? לא, אלה הארץ, סימיו, זה הכוונה החזקים. החזקים. ובהור, העניין זה. כי אף על גב, כי שני חטאים אלו, עריות ומידות, שניהם יש בהם עונש קשה. כשם שיש עונש קשה במידות, במה שהמידה הוא שיעור, ומידה להשוות דבר, והוא עושה בה הפך זה, ולכך הוא קשה. כך עריות קשה הוא במה שהוא יוצא מן החוק שחקק הקדוש ברוך הוא בעריות. דכתיב בהם חוק ודבק בערווה. רק שעונש מידות קשה יותר. מה שאי אפשר בתשובה שהוא חוטא לאחרים. ואין תשובה לרוב אנשים שחטא להם. כן, הרי הוא מחר במשך שבוע עם משקל מקולקל. באו למקולת שלו 1,000 אנשים. לך תמצא אותם עכשיו. יותר קשה. מה שאין כן עריות, אפשר לדעת כמה, כלפי כמה אנשים הוא חתם. ומה שהחטא הזה של משקלות ומידות דבר קשה, שהחטא הזה הוא דבר יוצא מן היקש והדעת. ויש עוד דבר, כן? שהסברה, הרי הסברה יותר ברורה באיסור מידות ומשקלות, שזה מצווה שכלית, לעומת עריות, שזה מצווה שמעית. כן? לא, לא טוטלי. תלוי, אם הוליד ממזר, אז כן. אבל סתם ככה, לא, עריות. אפשר לעשות תשובה על עריות. אז אומר, אפשר גם לעשות תשובה על הגזל, לכן אין שום נזק טוטלי. אתה צודק. כן? מה?
מה העונש לגבי
שקר במידות? זה כתוב שיבוא, תבוא המלכות. ותיקח את הממון. נכון? קרת?
לא, כמו העריות.
לא, זה לא קרת כמו העריות. כן,
זה לא קרת?
העריות זה קרת. תלוי איזה העריות. יש העריות שזה קרת, יש כאלה שלא. לא, מי אמר שקרת זה יותר חמור?
כי הוא כבר לא פרטי, כי הוא נעקר מה...
אפשר לתקן את זה גם. קרת זה לא סוף העולם. כן. בשביל טעם זה עצמו נאמר אצל זה תועבת, כי בוודאי דבר מתועב, דבר העשוי לאמת ולהשוות, והוא משקר בדבר הזה, כזה. ולכך כתיב אצלו יציאת מצרים. כלומר, הרי הוצאתי ישראל ממצרים לתת להם מעלה עליונה שאין חטא כזה ראוי שימצא ביניהם לגודל עניין החטא. וגם כן כך, דרשו זל, אני שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שינו של בכור, אני עתיד להבחין בין מי שתומן משקלותיו במלח. ופירושו, כמו שאמרנו, כי המצווה הזאת לישראל בשביל שיצאו ממצרים וקנו מדרגה העליונה שהיא למעלה מן הטבע. ולכך ראוי שלא ישקרו במידות, ובשביל שהוא למעלה מהטבע, הוא מבחין הכל. וכמו שיבחין במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שינה של בכור. ואם תומד משקלותיו במלח, אז או תולה כלילן בבגדו, הרי הוא כופר, שלא יצאו במידה העליונה הזאת. ואם לא כן, לא היה עושה דבר זה במצווה זאת, בפרט שהיא לישראל בשביל מדרגת היציאה. ולכך אני שהבחנתי בין טיפה לטיפה, עתיד להיפרע, והוא דבר מבואר. בסדר? את כאן ברור? משהו לא מובן? מישהו לא הבין? הבנת? אז למה אתה, למה את שאני לא שואל אם הבנת, אתה לא עונה לי? אני שאלתי שלוש פעמים, מישהו לא הבין? לא, לא אמרת. למה? לא, אבל כשאני שואל, אם לא הבנת, ואתה יודע שלא הבנת, תגיד, לא הבנתי. למה לא ענית? נכון? ההלכה היא שאם מישהו לא מבין, הוא חייב בשיעור להגיד, לא הבנתי. וזה מצד ההלכה. חוץ מזה מצד הדרך ארץ. אם מישהו שואל, האם הבנתם, ואתה יודע שלא הבנת, הדרך ארץ אומר שצריך לענות על השאלה. נכון? מה לא הבנת? הוא. הכל. אז בואו נתחיל עוד פעם מההתחלה. מהתחלת השיעור? אלא מאיפה? מאיפה לא הבנת? מי שתומן משקלותיו במלח, יפה. עכשיו, ואם תומן משקלותיו במלח, מה זה תומן משקלותיו במלח?
שספגו להם.
כן, זאת אומרת, אדם יש לו משקל, ובמקום להשאיר אותו כמו שהוא, נגיד, המשקל שווה 500 גרם. והוא שם אותו בתוך המלח. מה זה גורם? שזה אוכל אותו, ואז הוא שוקל פחות. נכון? הבנתם? ואז הוא שם 400 גרם, או 450 גרם, וכבר כתוב חצי קילו. הבנת? כן או לא? שלום. הבנת? כן או לא? כן, יפה. אז זה הבנת שמזה איתו משקלותיו במלח. כן? או תולה קלה אילן בבגדו. מה? גם אתה לא הבנת. למה לא כשקראתי קלה אילן לא שאלת מה זה קלה אילן? אני כנראה מורה גרוע. מה אתם אומרים? לשקול התפטרות? כי אני מלמד ואף אחד לא שואל. סימן שאני מורה גרוע. טוב, אני אשקול את זה בבית. לא אתמון את המשקלות במלח. קלה אילן זה צבע כחול, אינדיגו. אתם יודעים מה זה אינדיגו? יש צמח שגדל בהודו שקוראים לו אינדיגו. בערבית ניל. זה יוצר צבע כחול ירוק. דומה לטורקיז. בסדר? עכשיו, מה? האינדיגו זה צבע כחול ירוק דומה לטורקיז. וזה בדיוק זהה לצבע של התחלת. עכשיו, תחלת זה דבר מאוד יקר. מפיקים את זה מחילזון מיוחד. זה עולה הרבה מאוד כסף. לעומת הצבע של האינדיגו שעולה בזול. אדם תולה בבגדו קלה אילן. קלה אילן זה האינדיגו הזה. והוא אומר, הנה, יש לי תחלת. הוא מרמה את הבריות. הם חושבים שהוא קיים מצוות ציצית עם תחלת. במקום זה הוא רימה אותם. השתמש באינדיגו. בסדר? על זה נאמר, אני השם אלוהיכם. שאני יודע להבחין, כמו שהבחנתי מטיפה של בכור לטיפה של בכור, כך אני מבחין במי שאומר שזה קלה, ששם קלה אילן ואומר תחלת הוא. ואז הוא מוכר את זה גם ביותר יקר. נכון? הבנתם? אגב, מאיפה זה בא הביטוי הזה קלה אילן? למה לאינדיגו קוראים קלה אילן? אני חושב שזה בא מהלטינית. בלטינית, קואלו אילום, זה הכוונה כמו השמיים. אז יכול להיות שקלה אילן, קואלו אילום, כמו השמיים, אולי. מה? חכמים, רמה, רבנים מתירים לשים אינדיגו ולומר שזה תחלת? לצבוע את הציצית באינדיגו? חז ושלום. זה רמאות. לא בצבע כחול זה בסדר. כי אם זה לא בצבע כחול, אז יודעים שזה לא תחלת. אבל אם אני שם לך חוט של אינדיגו, ואתה תחשוב שזה תחלת, אני אמכור לך את זה ב-180 שקל, שזה מה שעולה תחלת. אין דבר כזה. אין. מי שמוכר ב-50 שקל הוא רמאי, עובר על איסור דאורייתא, והקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו.
למה? אבל לפי המחיר אתה יודע שזה לא תחלת אמיתי.
גם 50 שקל זה לא שווה, זה שווה 3 שקלים מקסימום. אם זה אינדיגו, מה פתאום?
אבל יותר משתות.
אין דבר כזה. מה?
אני לא ארוך
לא, אין שום רב שהתיר דבר כזה. מה שאתה מתכוון זה משהו אחר. אתה מתכוון לתחלת של רדזין. תחלת של רדזין זה לא אינדיגו, זה מחלוקת. יש אומרים שזה התחלת, התחלת של רדזין. אז כיוון שיש ויכוח, מי שמוכר תחלת של רדזין, אז זה בסדר, הוא לא מרמה אף אחד. אבל אם הוא היה מוכר אינדיגו, הוא היה רמאי. הבנת? בסדר. כן, בבקשה.
מה זה התחלת של
רדזין? האדמו"ר מרדזין, לפני השואה, זיהה דג בשם ג'ונון, והוא טען שהוא החילזון של התחלת. עד היום הזה, יש מפיקים את התחלת מהדג הזה. זה יותר זול מן התחלת שיוצאת מהארגמון כהי קוצים, שהוא כפי הנראה התחלת האמיתית, שזה עולה הרבה יותר יקר. כפי ששמעת, התחלת של רדזין עולה 50 שקל, וזו של הארגמון 180. זה ההבדל. הבנת? טוב. מידות ומשקלות כמו לשון הרע. בשניהם אתה מאבד שליטה מרגע שבוצע העבירה, ואינך יכול לשלוט על התוצאה. שנאמר שכל מילים לפני שתשקול שיניים. יפה. ישיבת הארץ היא כנגד כל התורה. אז יציאה מארץ צפון הייתה לשם מצווה זאת, כדי לקבל מדרגה על טבעית. בסדר. לכאורה נראה שכל הקשר בנציאת מצרים לחטא של מידות ומשקלות הוא רק מצד חומרת החטא, ולא איזה קשר עצמי. לא, מסביר לך. שהמידות והמשקלות זה שאדם מאבד את הבסיס, כי המידי המידות והמשקלות אתה מודד את הבסיס, וכאן הוא חסר, ולכן ברגע שחסר הבסיס האדם נופל לשליטה של הטבע, ויציאת מצרים היא לצאת מזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.